السلام.
ايش اخبار بكم؟
טוב, הדפים נעלמו, אז נצטרך לעבוד כמו שלפני שני שיעורים. אני אקרא את דברי הרמב״ם שורה שורה ונשתדל בעזרת השם להבין. ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובה הולכים. כלומר, אומר הרמב״ם, ישנן שתי שיטות ששתיהן לא נכונות. השיטה האחת אומרת שמעשי האדם במקרה ונתונים בידי הטבע, זו דעת הפילוסופים. הדעה השנייה היא דעת האסטרולוגים, שאומרים שמעשי האדם נקבעים בגזרה מראש על ידי הכוכבים. זאתי, שתי הדעות האלה מהרמב״ם אינם נכונים, אינם נכונות, ודרך האמת שעליה אנו סומכים ובה הולכים היא שאנו אומרים שזה ראובן ושמעון, אין שם דבר שמושך זה להיות בסם ועשיר וזה להיות בורסי ועני. כלומר, אין שום דבר שמכריח את ראובן דווקא להיות בסם ואת שמעון להיות בורסי, ואפשר שישתנה הדבר ויהיה הפך, שזה שהיה עני יעשקיע בבורסה והשני שהיה עשיר ייפול בסם. כמו שאמר הפילוסוף, כן? ואפשר שישתנה הדבר ויהיה הפך כמו שאמר הפילוסוף. כלומר, אנחנו לא מאמינים בגזרה קדומה על מעשה האדם, אבל בכל זאת הפילוסוף אומר שזה קרי, כלומר מקרה, ואנו אומרים שאינו קרי, אלא דבר זה תלוי ברצון מי שאמר והיה העולם, וכל זה דין ומשפט. ואין אנו יודעים סוף חוכמתו של הקדוש ברוך הוא ולידע באיזה דין ומשפט גזר על זה להיות כך ועל זה להיות כך, כי לא כדרכנו דרכיו ולא כמחשבותינו מחשבותיו. אבל חייבים אנו לקבוע בדעתנו. זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מה הסיבה בסחר ועונש לגורלו של אדם נתון. כפי שאמרנו פעם שעברה, למשל, אם אתה רואה שקורית חס וחלילה תאונת דרכים מחרידה, אתה לא תאמר, אני יודע שזה בגלל שחיללו שבת במקום הזה. או אם הייתה שריפה, זה בגלל שכך וכך קרה. אתה לא יכול להגיד דבר כזה, בגלל שאין לך דרך לברר על מה הקדוש ברוך הוא מעניש ועל מה הקדוש ברוך הוא נותן שכר. אבל אתה יודע באופן כללי שזה צודק, רק אתה לא יודע למה. אבל חייבים אנו לקבוע בדעתנו שאם יחטא שמעון ילקה ויעני וימותו בניו וכיוצא בזה, ואם שב ראובן ותיקן דרכיו וחיפש במעשיו והלך בדרך ישרה, יעשיר ויצליח בכל דרכיו ויראה זרע ויאריך ימים. וזוהי עיקר הדת. כלומר, אנחנו מאמינים שצדיק וטוב לו, רשע ורע לו. אוי לרשע רע, כי גמול ידיו יעשה לו. ברור? מה אתה אומר? כן. השאלה שאתה שואל, האם גם כלל צריך לפשפש במעשיו כשבאים עליו איסורים? בוודאי. כל אדם וגם כלל ישראל צריכים, וגם כל אומה צריכים לפשפש במעשיהם ברגע שיש איסורים. וייתכן שהפשפוש במעשים יגרום לאדם גם להיטיב את דרכיו ולהסיר מעליו את הגזרה האלוהית. אבל מה שאין לאדם יכולת לדעת זה בוודאות מה גרם למה. אלא אם כן בא נביא ואומר, זה קרה לך בגלל שכך וכך עשית. אם הנביא בא, אז יש לו ידיעות שאין לנו. כן. אז לכאורה, מה עם צדיק ורע לו? ורשע וטוב לו, שהמציאות לכאורה מוכיחה הפך דברי הרמב״ם. אז כאן הרמב״ם נותן לנו תשובה מאכזבת, שאני אומר לכם מראש שהוא לא מאמין בה. איך אני יודע שהוא לא מאמין בה? כי במורה נבוכים הוא כתב הפוך. רק רגע. מה, אני עוד לא אמרתי לך מה הרמב״ם אומר. איך אתה יודע כבר המפורשת נגד מה שאתה עוד לא יודע מה הוא אומר? כן. עכשיו, יותר מזה, במורה נבוכים אומר הרמב״ם שמה שהוא כותב כאן זה בשביל ההמון, ויש דעה פנימית יותר. אז אבא נקרא קודם כל מה שהוא אומר. ואל יאמר אדם והרי רבים עשו כן ולא הצליחו. כן? כלומר, יש אנשים צדיקים שרע להם. אין זו ראיה. למה? היה להם עוון הגורם, לא בטוח, אם תחפש תמצא משהו רע שהם עשו, או ייסורין, לנחול דבר שהוא טוב מזה, מה שנקרא ייסורין של אהבה. וזה הרמב״ם כתב מפורש במורה נבוכים, שלדעתו אין דבר כזה ייסורין של אהבה. אם כן, למה הרמב״ם כתב את זה? או שהוא כותב את זה אליבא דמי שסובר שיש ייסורין של אהבה, או שהוא בא לתת תשובה ראשונה, כן, כפי שהוא אומר שם גם בפירושו לספר יוב, שדעת תורתנו היא שמי שעושה טוב מגיע לו טוב, ומי שעושה רע מגיע לו רע. וזוהי דעתו של אליפז התימני, ראהו של יוב. דעתו של אליפז היא דעת תורתנו. יש רק בעיה אחת, שבסוף ספר יוב כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לאליפז, לא דיברתם אליי נכונה כעבדי יוב. מה זה לא דיברתם אליי נכונה? אמרת שאליפז זה דעת תורתנו. אלא יש כנראה שתי דעות, יש דעת תורתנו ויש דעת השם. כלומר, לא שדעת תורתנו חלילה זה לא נכון, זה נכון. זאת אומרת, כשבאים ייסורים על האדם, אתה צריך לדעת, היה מגיע לו. זהו, איך מגיע לו? לא יודע, היה מגיע לו. אבל בשביל האיש שמתייסר, ההסבר לא מספיק. ויש שהסברים מספקים רק דעותיהם של אנשים שאין להם ייסורים. כלומר, אם אתה לא מתייסר באותם הייסורים, ואתה רוצה להבין למה זה קורה, אז יש בשביל זה הסבר, נותנים לך את ההסבר. אבל אם אתה באמצע חוויית הייסורים, אז יש מסר אחר שנמסר לך דרך הייסורים האלה. למשל, קצת הרחבה קצרה. בספר יוב, באים החברים של יוב, נותנים לו הסברים לכך שהוא סובל. מגיע לך לסבול. כל אחד מסביר אחרת, אבל כל אחד בסופו של דבר מצדיק את הקדוש ברוך הוא ומרשיע את יוב. זה מה שהצד השווה של כולם. יוב איננו מקבל את ההסברים, ואחרי כן נגלה אליו השם ומדבר איתו. לא נותן לו שום תשובה לכאורה, ואחרי שהוא קיבל את התשובה של הקדוש ברוך הוא, כלומר את השיחה עם הקדוש ברוך הוא, אז יוב אומר, עכשיו אין לי קושיה, הכל ברור לי, תודה רבה. עכשיו, נתאר לעצמנו שיוב, במקום זה, היה אדם דתי רגיל. אז מה הוא היה אומר לרעים שלו? תודה רבה אליפז, תודה רבה בלדד, תודה רבה צופר, שבאתם והסברתם לי למה אני סובל. עכשיו אני סוף סוף מבין מה שקורה לי. ואז יוב היה הולך לישון בשקט, והיה מפסיד את השיחה עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשבאים ייסורים על האדם, יש פה שתי אפשרויות. או שהוא יסתפק בהסברים של כולם, או שהוא יתעקש להיפגש עם ריבונו של עולם דרך הייסורים האלה. אז יוב היה אחד כזה שלא ויתר. לכן ההסברים שנותן כאן הרמב״ם הם בהחלט הסברים נכונים, חוץ מאשר בשביל, כלומר הם נכונים עבור הצופה ולא עבור זה שהייסורים באים עליו. בסדר? זה קצת מסובך, אבל זה ראוי אולי פעם לשיעור בפני עצמו.
כן, כן.
כן. כן, עוד מעט ידבר על זה. כן. בסדר? נכון, אבל לא כולם נביאים, אבל כולם יודעים שיש דבר השם אליהם דרך הייסורים. זאת אומרת, דרך הייסורים אפשר לדעת את השם. כמו שלמשל מצאנו, ייסורים ממרקין כל גופו של אדם. מה פירוש גופו? גופו הכוונה עצמו, כן? לא הגוף לעומת הנפש, אלא עצמיותו, כמו שגופה זה עובדה. טוב, נמשיך. כללו של דבר, אין דעתנו משגת דיני הקדוש ברוך הוא בבני אדם מאחן בעולם הזה ובעולם הבא. ודעתנו על המעיקר ההיא, כלומר נחזור לנושא העיקרי, שכל דברי החוזים בכוכבים שקר הם אצל כל בעלי מדע. זה שקר. עכשיו באה הקושייה התלמודית. עד עכשיו הסברנו שדברי ההתגננים הם שטויות, גם מן השכל וגם מן התנ"ך. כן, בבקשה. כן, ועכשיו שואל הרמב״ם שלכאורה הדבר הזה, כפי שאתה רואה בדף שמונח לפניך, אם היית מסתכל בו, לא היית שואל, כן? אז אם כן, יש לעומת זה בתלמוד מאמרים רבים שנסמכים על גזירת הכוכבים. למשל,
מה?
כן, זה אני מבין, כן. באמת שאלנו את זה שבוע שעבר, יש לפחות בגמרא הרבה הצדקות לדין, כן? חרב בא לעולם בגלל כך וכך, גלות בא לעולם בגלל כך וכך. כן? אז זה לכאורה סותר מה שאמרתי, שאנחנו לא יכולים לדעת את הסיבה של האיסורים. אבל התוספות כבר שאלו שלכאורה יש אנשים שעברו במזיד על קרת, על דברים שחייבים עליהם קרת, והם חיים יותר מגיל 60. וחלק מגזירת קרת זה שאדם ימות לפני גיל 60. אז אומר התוספות, זה נכון, אבל זכות תולה. זאת אומרת, מה שאמרו שקרת עושה כך וכך, זה אם אתה לוקח את העבירה הזאת לבדה ומבודד אותה בפני עצמה. אבל אתה לא מכיר את מכלול מעשיו של אותו אדם, ומהו השקלול הנעשה בכל המעשים האלה, ולכן אתה לא יכול לדעת מה הסיבה שקרה לאדם פלוני, מה שקרה. בסדר? אז המשניות האלה שאתה מבין, כולם במסכת אבות, וגם בסוגיה במסכת שבת, זה סוגיות שבאות להסביר באופן כללי, לא באופן פרטי לגבי אדם ספציפי. טוב, עכשיו בואו נחזור לשאלה הגדולה שמעסיקה פה את הרמב״ם, והיא שיש מאמרים בתלמוד, ואפשר להביא עשרות כאלה, שבנויים על ההנחה שיש גזירת הכוכבים. יש מאמרים כאלה. למשל, הגמרא במסכת מועד קטן אומרת בני חיי ומזונה, כלומר בנים חיים מזון, לאו בזכותה תליה מילתה, אינם תלויים בזכות, אלא במזלה תליה מילתה, הכל תלוי במזל. או למשל, גם כן מפורסם אצל בני אדם לומר שהזיווג זה על פי המזל, כן? או דברים כאלה. או למשל הסיפור הידוע על הבת של רבי עקיבא, שאמרו ההתגננים לרבי עקיבא שעל פי גזירת הכוכבים בלילה שבו הבת שלו תתחתן היא תמות. אבל מה? ביתו רצתה להתחתן, אז רבי עקיבא הסכים שתתחתן. היא התחתנה, כל הלילה רבי עקיבא לא ישן, מתהפך על מיטתו, בבוקר הוא כאן, הנה הבת שלו. מה? את בחיים? מאוד מוזר. אז אולי ספרי לי מה עשית אתמול. כן, היה איזה אני משפחה שחיתנה את הבת שלהם ולא היה להם מה לאכול, אז נתתי להם את כל הסעודה ועשיתי בעצמי עוד פעם. זכות של חסד עצומה של ביתו של רבי עקיבא. ואחר כך הלכתי לישון, הורדתי את הסיכה שלי, שמתי בקיר. בבוקר כשהוצאתי את הסיכה מן הקיר ראיתי שהייתה בתוך העין של נחש שבא להקיש אותה. זאת אומרת שנכון, יש גזירת הכוכבים, אבל הזכות יכולה לגבור על זה. אז לכאורה, יש פה לכאורה מתן מקום בכל זאת לגזירת הכוכבים. עובדה שרבי עקיבא לא ישן כל אותו לילה. אז מה הוא יעשה פה עם דברי הרמב״ם? כן, כי הרי רבי עקיבא לא חשוד שהוא לא קרא את מה שאנחנו קוראים. טוב, אז הבה נקרא את הדברים ברמב״ם. הוא אומר דברים די מפתיעים. ואני יודע שאפשר שתחפשו ותמצאו דברי יחידים מן החכמים בתלמוד ובמדרשות שדבריהם מראים שבשעת תולדתו של אדם יגרמו לו הכוכבים כך וכך. כן, הרמב״ם לא הביא לפנינו את המאמרים שלהם הוא מתכוון. האמת שכמעט כל המאמרים בגמרא שמדברים על גזירת הכוכבים מדברים על נטייה של הנפש ולא על גזירה. למשל, אומרים שמי שנולד במזל מאדים ישפוך דם. לכן אומרת הגמרא, הוא צריך לעשות אחד מן השלושה. או להיות רוצח, שודד דרכים, זה באיסור. או שוחט, ואז זה בהתר. או מוהל, ואז זה במצווה. כן? כלומר, אבל זה שהוא צריך לשפוך דם, זה בטוח. מה? עוד היה, כן? שידון עד אנשים במיטה, כן? אז עוד פנים, זה שהוא ישפוך דם, זה בטוח, רק צריך שיהיה לו, שהוא ינווט את זה לכיוון זה או אחר. אז זה כבר קצת שונה מגזירת הכוכבים המצויה אצל האסטרולוגים, שאומרים שמעשיו של האדם קבועים מראש, וממילא כבר אין לו אחריות מוסרית על מעשיו. הרמב״ם אמנם גם בזה אינו מאמין, אבל אין בזה סתירה ליסודת האמונה, מפי הרמב״ם. אבל יש מאמר שהוא מאוד קשה, וכנראה אליו מתכוון הרמב״ם. זה המעמד במסכת מועד קטן שהבאתי לפניכם, שנאמר שם, בני חיי ומזוני, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזל התליה מילתא. כן, שבנים, חיים ומזון אינם תלויים בזכות, כי אם במזל. משם הגמרא מביאה הוכחה לכך, שהרי רבה מת בגיל 40, ואילו רב יוסף מת בגיל 60, ושניהם היו בעלי תורה וגמילות חסדים, ושניהם כשהיו מתפללים היה יורד הגשם. זאת אומרת שהם היו צדיקי עולם, וזה מת בגיל 60 וזה מת בגיל 40. מכאן שזה לא תלוי בזכות אלא במזל. זה מה שנאמר בגמרא, זה רבה שאומר את זה על רבה, כדי להסביר למה רבה מת בגיל 40. וזה לכאורה ממש סותר את כל מה שאנחנו מכירים גם בתורת משה, למען יאריכון ימיך, את מספר ימיך המלא, כל מיני ביטויים כאלה שמראים שזה גם תלוי בזכות. כן? כלומר, זה קשה לא רק על הרמב״ם, זה קשה מתורת משה. אומר כאן הרמב״ם, אל יקשה זה בעיניכם. כלומר, כל המקורות האלה, אל תתקשו בהם. למה? שאין הדרך שיניח אדם הלכה למעשה והדר הפרחי והשינויה. כלומר, זה לא ראוי לאדם להזניח הלכה מפורשת ויחפש קושיות ותירוצים. מה זאת קושיות ותירוצים? יש במהלך הסוגיה התלמודית, זה בכלל כלל בלימוד הגמרא של הרמב״ם, שהתקשו בו הרבה אחרונים, איך הרמב״ם פוסק הלכות, שיש לפעמים במהלך הסוגיה מובא תירוץ על קושיה. זה לא אומר שזה דעת הגמרא. התירוץ מובא כדי להתקדם בדיון, אבל לא שזה דעתה האמיתית של הגמרא, אלא שרוצים להגיע לאיזושהי מסקנה. אז כדי שהמקשה יעזוב אותנו בשקט, בינתיים נותנים לו תשובה. אבל מצד האמת, לא לזה התכוון. אלא יש תשובה אחרת, או אולי בסוף הגמרא דוחה את התשובה הזאת, וכן מקבלת את מה שהיא דחתה. לכן אומר הרמב״ם, אם מפורש הלכה למעשה שאין גזירת הכוכבים פועלת, אל תחפשו לי סוגיות צדדיות. עכשיו, איפה הרמב״ם ראה שהסוגיה המפורשת בתלמוד אומרת שאין הכוכבים משפיעים? פשוט מאוד, במסכת שבת יש שם שלושה מגדולי האמוראים, רבי יוחנן ושמואל, ששלושתם אומרים אין מזל לישראל. זהו. אז אם שלושת גדולי האמוראים אמרו אין מזל לישראל, סימן שאין מזל, נקודה. הבעיה היא שלא ככה מפרשים הבינו את המשפט הזה. רוב המפרשים הבינו את זה אחרת, שיש מזל באופן כללי ועם ישראל מעל לזה. אבל שום דבר איננו מונע מן הרמב״ם להבין את המשפט אחרת מאיתנו, להבין אותו אין לפי שיטתו של עם ישראל מזל כלל. כן, בסדר? ככה אפשר להבין. ולכן כל אמורה אחר שיומר משהו שמשתמע כנכנע לגזרת המזל נדחה מן הסוגיה העיקרית. כן, אז תלוי איך הרמב״ם יגיד שלא, שגם לא, גם לגויים לא. מה? בדיוק כמו לישראל, בבחירה חופשית. אם האדם זכאי, אז טוב לו, אם האדם חייב, רע לו, זהו. אין להם תורה, אבל יש להם בחירה חופשית. בין טוב לרע. טוב ורע יש גם אצל הגויים. לא, 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 לא. הטוב זה לא להרוג יהודים, ומי שבוחר להרוג יהודים הוא רע. והוא יודע את זה בגלל שהוא למד מוסר גם כן. זה שאלה אחרת. אתה שואל מה ההגדרה האבסולוטית של המוסר. זה נושא אחר. על פי מה כל אדם נידון? ברור שאדם נידון על פי מה שהוא מסוגל לדעת. נכון? כמו שלמשל, אדם שלא ידע הלכה מסוימת, איננו נידון אם עבר עליה. נכון? אז כמו כן גם, אצל אומות העולם, ברור שכל חברה וחברה תידון לפי יכולת השגתה בענייני הטוב והרע. אבל זה לא קשור לשאלה האם יש טוב ורע אבסולוטי או לא, שזה לא מעניין אותנו בהקשר הזה. בהקשר הזה, כן.
לא כמו אדם שבזכות מחפש את עצמו, אם הוא לא מחפש את
זאת לא כוונת הרמב״ם, זה בטוח. הרמב״ם אומר שאין דבר כזה גזירת הכוכבים נקודה. עכשיו אתה יכול לפרש את הגמרא אחרת ממנו, אבל מה שמעניין אותנו להבין זה איך הרמב״ם מבין את הגמרא. בסדר? אוקיי. לא, אז אני מסביר לך מה פירוש המילה לישראל על איבד הרמב״ם. הכוונה, לפי דעתם של היהודים אין מזל כלל, זה הכוונה, כך הוא יסביר לישראל. וכן, עכשיו תראו פה עוד טענה, כבר הייתי אומר טענה לא תלמודית אלא טענה כללית. וכן, אין ראוי לאדם להניח דברים של דעת ושכבר נתעמתו בראיות וינער כפיו מהם ויתעלה בדברי יחיד מן החכמים. פה הרמב"ם אומר שני דברים. א', יכול להיות שכל מה שראית בגמרא בענייני אסטרולוגיה זה דעת יחיד. כל זה דעת יחיד. חוץ מזה, אם יש דבר שנתעמת על פי השכל, אז לא אכפת לנו מי אמר. אם יש דבר שנתעמת על פי השכל, אז הוא אמת. לא משנה מהי הסמכות שאתה דוחה על ידי זה. אני אגיד לכם דוגמה. הרמב"ם במורה נבוכים אומר שאם היה אפשר להביא הוכחה שהעולם קדמון, אז התורה הייתה נופלת. ואם אפשר היה להביא ראיה שהעולם נברא, היינו מנצחים את הפילוסופים ניצחון מוחלט. אבל מכיוון שאין הוכחה לא לכאן ולא לשם, בגלל זה נמשכת המחלוקת 3,500 שנה. ומכיוון שלעולם לא תהיה הוכחה לא לכאן ולא לשם, אומר הרמב״ם, לכן אנו סומכים על הנביאים שאמרו לנו שהעולם נברא. אבל יש פה איזו הנחה מעניינת. אם הייתה לנו ראייה על פי השכל שבאמת העולם קדמון, אז אפילו את תורת משה היינו דוחים. זאת אומרת, הרמב״ם לא מפחד גם מזה. אלא, לכן כל פעם שאתה מוצא דבר שהשכל מאמתו, אתה לא תגיד אבל רבי פלוני אמר. זה לא טענה. כן, אם תהיה הוכחה לזה, נקבל את זה. אם תהיה הוכחה לזה, נקבל את זה. מה הבעיה שלך בזה? לא הבנתי כלום. כמעט כולם, נו, אז מה? אבל נגיד שכולם אומרים, אז מה הבעיה שלך? אז הוכחה לעולם נברא? לא, המבט הגדול זה לא הוכחה לעולם נברא. המבט הגדול זה מדבר על כמה חלקיקי שניות אחרי הנקודה הראשונה. אבל הנקודה הראשונה לא ידועה. כן. וגם לא יכולה להיות ידועה, כי באופן מהותי המדע איננו יכול לכלול את הנקודה הראשונה של עצמו. כן. כן, הרמב"ם חולק על זה. כן. בבקשה. נכון. זאת אומרת, אלה שנתברר להם שהעולם קדמון, או שחושבים שיש להם הוכחה שהעולם קדמון, בגלל זה לא מאמינים בתורה, בהחלט. זה נכון מה שאתה אומר. כן.
הרמב"ם
יוצא
פה בגישה של הדעה שלו, ואז הוא בונה אותו. זאת אומרת,
של אותם
יחידים שאמרו שאולי יש כאן את המדען, אז אולי מהם נעלם דבר. זאת אומרת, העמדות הצדיות שלהם, ההוכחות שלהם לא דוקטור, רק שלי,
כן, הרמב״ם אין לו אלא את השכל שלו, מה אתה רוצה שהוא יעשה? גם לי, אין לי את השכל שלי.
הוא לא יכול להבין, הוא היה יבדוק.
הוא בדק, ונראה לו שזה לא נכון. כלומר, הוא אומר...
הוא
נעלם, לא, הוא הסביר לך לפני כן שנכתבו על זה ספרי פילוסופיה רבים, ושהוא בעצמו הביא לזה הוכחות במורה נבוכים. רק שפה הוא מקצר, הוא אומר, אחרי שהוכחתי שכל זה לא נכון, אז לא אוכל לסמוך, גם הוא הביא קצת הוכחות פה שזה לא נכון, הוא אומר, סליחה, לא אוכל לסמוך, לא אוכל לקבל דעתו של חכם, ולו יהיה אחד מחכמי הגמרא שסותרת את זה. בסדר? כן. גם רבנו שמואל בן חופני גאון. רבנו שמואל בן חופני, שהיה גאון ישיבת צורה, אומר במפורש, לא נקבל אמיתת דבר שבאו ראיות בביטולו, רק מפני שאמרו אחד הקדמונים. אולי, אבל הוא לא יכול לעשות אחרת מאשר על פי שכלו. הרי הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את השכל, ואת השכל שהוא נתן לי, הוא נתן רק לי. הוא לא נתן לי את השכל של מישהו אחר, לך הוא נתן רק את השכל שלך. ולכן, אם אני רואה שאדם חכם מאוד אמר משהו שנראה לי שטות, אני לא ממהר להשיב. אני אומר, אם הוא כזה חכם ואמר בכל זאת דבר שנראה בעיני שטות, אולי אני אשוטה. אולי, אבל אחר כך אני בודק, מברר מה הטיעונים, ואחר כך ראיתי שבכל זאת הוא טועה ואני צודק. אז אני אגיד, אני צודק והוא טועה. זה מה שהרמב״ם מלמדנו לעשות. כמו שלמשל רבנו היי גאון, ראש ישיבת מומבדיטה, כותב במפורש שאסור לפסוק לפי הרפואות שבגמרא. יש בגמרא דפים רבים של רפואה. אומר רב היי גאון, אסור לרפא אדם על פי זה. למה? כי אומר, כי החכמים אמרו את מה שהם ידעו על פי הרפואה של זמנם, ומכיוון שהרפואה התקדמה והשתנתה, אז זה יהיה פשע לפסוק על פי רפואה ישנה. מה? זה נושא משתנה. כמו כל דבר שתלוי בשכל. מה?
רפואה זה נושא משתנה, אבל זה לא
נושא. לא, אמונות מסוימות, גם כן זה נושא משתנה. כלומר, יכול להיות שחכם מחכמי הגמרא לא שם לב לאיזושהי קושיה שיש על גזירת הכוכבים, ולכן דיבר על גזירת הכוכבים. אומר הרמב"ן, אם הוא היה קורא את הספרים שלי, אותו המורה, הוא לא היה אומר את זה. ולכן אני לא סומך על דבריו. כן? מי לנו גדול כרמב״ם? אתה מעז לחלוק על הרמב״ם? אולי ממך נעלם משהו? הרי הוא כזה חכם גדול שבטוח שמה שאתה מקשה הוא גם ידע. כן? אני משחק לך עכשיו את משחק הסמכות. בדיוק כמו שהרמב״ם לא רוצה שאני אעשה. כן. מה?
יש לו פה את המילה, מה המילה שמפריעה לי זה שאפשר שנתעלם עם הדבר.
אני עוד לא קראתי את זה, רגע. אני עוד לא קראתי את המילים האלה. כן, בבקשה. לא שומע. לא תמיד. לפעמים דיברו ברוח הקודש, לפעמים לא. אגב, וגם מי שמדבר ברוח הקודש זה לא אומר שהוא לא טועה. למשל, יש לרבנו יוסף קארו היה לו רוח הקודש. היה לו מגיד שהיה מדבר איתו מן השמיים, ורבנו יוסף קארו כתב את דבריו בספר. יש לנו ספר מגיד משרים עם כל הדברים שאמר לו המגיד מן השמיים. ורואים שיש מקומות שהמגיד הזה טעה. רוח הקודש. איך זה? כי זה עובר דרך האישיות של רבי יוסף קארו. ורבי יוסף קארו, עם כל הכבוד, הוא אדם ולא אלוה. ולכן, גם כשרוח הקודש חלה עליו, יכולה להיות טעות ברוח הקודש. כן? אצל נביא אין טעות. אצל נביא אין טעות. אבל ברוח הקודש יכולה להיות טעות. והמוראים לא היו נביאים, ולכן, איפה שהם השתמשו בשכלם, השתמשו, ואנחנו יכולים להגיד, הנה, בזה הם לא ידעו. לא קרה כלום. כן. זה לא מוריד כיהו זה מחרדת הקודש שיש לנו כלפיהם, כלפי זה שהם מעבירי מעתיקי השמועה מפי משה רבנו ועד אלינו. זה לא קשור בכלל לנושא. רק צריך לדעת איך התורה עוברת. התורה עוברת דרך הדיון התלמודי, דרך קושיה ותירוץ, ולפעמים יש קושיה שדוחה. כן,
לומדים הרבה לימודים מהרמב"ם. כן. מה נעשה את הרמב"ם
נו
נכון,
צריך לברך. כלומר, אתה שואל, מה נעשה עם זה שיש כל כך הרבה דעות? בסדר, אז בכל דעה ודעה אנחנו צריך לבחון, בשביל זה אנחנו לומדים בישיבה. כן? מה זה ללמוד? ללמוד זה גם להבין. כן? יש לדעת, פלוני אומר כך, אלמוני אומר כך, אתה גם צריך לברר, מי צודק? שזה גם חשוב לדעת. כן?
אתה לא
חושב,
אתה
נולד,
ומי נולד, ואיזה תקופה בתקשורת נולד,
נכון.
ואמר ושלום,
איזה גובה
אלו, רק קודם, כלום לא קודם.
נכון.
אתה כל נקבע מלמעלה, וזה לא נקרא בבת?
לא. זה נקרא נתון. אתה יכול לקרוא לנתון, מצידי תקרא לנתון מזל.
אבל יש עוד נתונים הרבה.
כן, אבל התגובה שלך לנתון תלויה בך. זאת אומרת, אני נולדתי בתאריך מסוים. זאת יהודה קבועה. עכשיו, מה אני עושה עם זה? תלוי בי. אבל היא מצטמצמת, אבל נשארת עקרונית מאוד בתחום האחריות המוסרית של האדם, הבחירה בין הטוב לרע. שזה מה שחשוב לך.
אז גם אמרת רגיש
ילדים ובגבור, אבל יש פה בעיה שהתורה אומרת שזה תלוי בזכות. בסדר? עכשיו בואו נמשיך. וכן אין רע, כן, והתעלה בדברי יחיד מן החכמים שאפשר שנתעלם ממנו דבר, או, כן, עכשיו הרמב״ם מתחיל ללמד זכות על אותם החכמים. אפשרות ראשונה, נתעלם ממנו דבר. זה קורה. הגמרא בעצמה אומרת, בכמה מקומות, יש דבר שאותו חכם לא ידע. זה הרבה דברים, אתה יכול להגיד. כלומר, יש דבר, הוא לא ידע, הוא לא שם לב, יש טעות. כן. עכשיו, אפשרות שלישית, אמרן לפי שעה ומעשה שהיו לפניו. פה המשפט מאוד לא ברור. מה זה אמרן לפי שעה? הביטוי לפי שעה אצל הרמב״ם הוא מדויק. הכוונה אצלו, בכל מקום שהרמב״ם משתמש בביטוי לפי שעה, הכוונה בהוראת שעה. כלומר, לפי הרמב״ם, רבה, כשאמר שבני חיי ומזונה אינם תלויים בזכות, לא שרבה האמין בזה, אלא הוא אמר את זה כהוראת שעה לפי מעשה שהיו לפניו. מעניין, מה היה צורך של רבה בעצם לומר דבר שהוא לא מאמין בו? פשוט מאוד, כשרבה מת, באיזה מקום היה רבה? בפומבדיטה. בפומבדיטה היה לפני רבה רב אחר בשם רב יהודה. רב יהודה היה אהוב על בני דורו, ורבה היה סנו על אנשי דורו. עכשיו, פעם אחת לא ירד גשם ורבה התפלל וזה לא עזר. התחילו אנשי פומבדיטה לרנן אחריו, אמרו לו, כשרב יהודה היה מתפלל זה עזר ואתה לא מסוגל. ענה להם רבה, אני חכם יותר מרב יהודה, שהרי הוא היה בקי בכך וכך מסכתות ואני בקי בכולם, אלא שאתם לא ראויים. קיצור, היה כסח בתוך הקהילה של רבה עם אנשי פומבדיטה, ולכן כשהוא מת בגיל 40 כולם אמרו, אתם רואים? אמרנו. ולכן בא רבה, בהזדנות הזאת, בהספט של רבה, ואומר, בנה חי ומזונה לאו בזכות התליה מילתה, אלא במזלה תליה מילתה, דהאמר, ואז הוא מביא שמה שרב יוסף חי 60 שנה ורבה חי 60 שנה, ושם הוא אומר דבר מאוד מוזר, הוא אומר, מר צלה ואתמיטרה, ומר צלה ואתמיטרה, כשזה היה מתפלל היה בא הגשם, כשזה היה מתפלל היה בא הגשם. אומר ההפך הידוע, כן? זאת אומרת, הוא בא להצדיק רטרואקטיבית את רבה נגד אנשי קהילתו השונאים, כן? וזה מה שהוא אומר להם, שלפי שעה אמרה. מה זה לפי שעה? כהוראת שעה, צורך השעה הביא את רבה לומר את זה. הלא תדעו. עכשיו הוא מביא כל מה שאני אומר לכם על חכמי ישראל, להיפרש את דבריהם לא כפשוטם וכדומה, זה לא חדש. אלו תדעו שהרי כמה פסוקים מן התורה הקדושה אינם כפשוטם. יש לנו פסוקים שלמים בתורה שאף אחד בעם ישראל לא מעלה על דעתו שהם יהיו כפשוטו. למשל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, ועצם השמיים לתורה, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. כן? זה ברור שהדברים האלה אינם כפשוטם. או למשל, ערים גדולות ובצורות בשמיים, וכי הערים של כנען הגיעו עד השמיים?
ולפי שנודע בראיות של דעת שאי אפשר שיהיה הדבר כפשוטו, תרגמו המתרגם תרגום שהדעת סובלת. למשל, אני יודע, כשכתוב, זה אונקלוס, כן? אונקלוס בהרבה מקומות, כל פעם שיש ביטוי גשמי כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא מתרגם אותו בביטוי פילוסופי. למשל, ועבר השם לנגוף את מצרים, אז הוא כבר מתרגם שמה לא השם, אלא ממרד השם, מאמר השם. כי הרי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בעצמו עובר. ולעולם. פה אפשר לכתוב את זה כסיסמה. אל ישליך אדם דעתו אחריו, שהעיניים לפנים הן ולא לאחור. איפה השכל? יש משהו שנגד השכל? אל תקבל. לא משנה מי אמר, אם רוח הקודש אמרה, אם אפילו מכתב מתוך ספר של איגרות אמר, אם זה נגד השכל, אז זה לא. כן. נכון, לכן צריך לבדוק. אבל גם כשאתה אומר התברר שהחוש התאה, או התברר שהשכל התאה, התברר על פי מה? זהו, יפה. זאת אומרת שלא העמיקו מספיק, זה הכוונה. לפעמים לא יודעים לדקן. מה? נכון, אבל אין לנו ברירה אלא לפעול, אלא לפי מה שיש לנו, שהעיניים לפנים ולא לאחור. ולעולם על ישליך, כן, וכבר הגעתי לכם את כל ליבי בדבר הזה. כן? זה אמר הרמב"ם, אל תפחידו אותי בשום דבר, שום סמכות, שום כלום. אם השכל נוגד, זה נגד. כן. כן, מה השאלה השנייה? טוב, שתי שאלותיך. האם הנביא ישעיהו, כשאמר לחזקיהו שהולך למות ואחר כך שינה ואמר שהוא מוסיף לו 15 שנים לחייו, האם זו טעות של הנביא? תשובה, זאת לא טעות, אלא שבנבואה הראשונה היה תנאי נסתר, אתה תמות אם לא תחזור בתשובה. מה הכוונה? עכשיו לגבי שאלתך השנייה, הנבואה באה למעלה מהשכל האנושי, אמת, אבל כדי להבין מה שנאמר אני צריך להשתמש בשכל שלי, כי אם לא אשתמש בשכל שלי אני אבין לפעמים שדברים שאמר הנביא הם כפשוטו, ואז אני אגיע לידי עבודה זרה על ידי זה. למשל כשישעיהו הנביא אומר ראיתי את השם יושב על כיסא, אם אני לא אשתמש בשכלי אני אחשוב שאלוהים יושב על כיסא, וזה הרי כתוב מפורש בנביא. מי אמר לי שישעיהו מתכוון כמשל? השכל אמר לי את זה. טוב, נמשיך. ועל עסקי המשיח, פה שאלו אותו שאלה נוספת הנוגעת לאיגרת תימן. ידוע שהרמב״ם הציל את קהילת תימן מקליה. כיצד? היה בתימן אדם שאמר שהוא המשיח והציס את היהודים, והדבר הזה כבר התחיל להציס את השלטון הערבי שם, ופנו היהודים בתימן אל הרמב״ם כדי לדעת אם האיש הזה הוא באמת המשיח או לא, והרמב״ם הסביר להם שלא ייתכן שהאיש הזה הוא המשיח, וגם המליץ להם להרוג אותו לפני שהגויים יהרגו אותו, כדי להשקיט את חמתם של הגויים. ועל ידי זה הציל אותם מקליה, והרגישו מחויבים כלפיו, זאת אחת הסיבות שהם קיבלו את מרותו בהלכה. אני לא יודע מה עשו בכל. ועל עסקי המשיח שהגיעו אליכם דברים משמי, לא כך היה מעשה, ולא במזרח היה באספהן, כלומר זה לא קרה בפרס, אלא בתימן. עמד איש לדבר זה כמו 22 שנה, ואמר שהוא שליח מיישר דרך לפני מלך המשיח, ואמר להם שהמשיח שם בארץ תימן, ונתקבצו לו אנשים הרבה, יהודים וערביים, והיה מסובב בהרים. וכתבו לי אחינו שבתימן כתב גדול, יודיעו לי משפטו ודרכו, כלומר הסבירו לי מי האיש הזה וחידושין שחידש להם בתפילות ומה הוא אומר, ואמרו שכבר ראו מנפלאותיו כך וכך, ראו שהוא עושה גם ניסים, ושאלו לי על זה. והבנתי מכל הדברים שאותו האיש העני חסר דעת וירא שמיים היה, אבל אין חוכמה בו כלל, וכל שאומר שעשה או שנראה על ידו שקר וחזב. כל הניסים שסיפרו שהוא עשה קשקוש. מה? הוא ירא שמיים ולא חכם. חוץ מזה הוא הבין מתוך דבריו, מתוך מה שסיפרו עליו, שהניסים האלה לא היו ולא נבראו. ופחדתי על היהודים ששם, וחיברתי להם כמו 3 קומטרסים בעניין המשיח וסימניו וסימני הזמן שיראה בו, והזהרתי אותם שיזהירו לזה האיש שמא יובד ויאבד קהילות. כללו של דבר, לאחר שנה נתפס, כמובן שהכניסו אותו לכלא, וברכו כל הנלווים עליו, ואמר לו מלך מן הערבים שתפסו, מה זה עשית? אמר לו, אמת עשיתי ובדבר השם עשיתי. אמר לו, מה המופת שלך? כלומר, מה הוכחה שאתה באמת נשלחת על ידי השם? אמר לו, תחתוך ראשי ואני אחיה. כן? מיד אמר לו, אין לך עוד גדול מזה, וודאי אני, וכל העולם מאמין ועדע, כי שקר נחלו אבותינו. מיד הרגו לאותו אני, כלומר, כנראה שזה לא עלה. תהה מיטתו כפרה לו ולכל ישראל, ונענשו היהודים ברוב המקומות ממון. ועד עתה יש שם חסרי הדעת, יאמרו, אתה יחיה ויעמד. נכון, הוא אמר שהוא יעמוד, הוא לא אמר מתי. אז יש חסרי דעת, אומר הרמב״ם, שאומרים, נכון, הוא מת, הוא אמר שהוא יחיה, אז הוא יחיה. האמת היא שזה נכון, הוא באמת יחיה בתחיית המתים, אני מקווה. עם כולם, לא לבד. כך היו הדברים. איזה דברים היו בזמנו? נורא. ברוך השם שאין לנו דברים כאלה היום. ואם שמעתם שהגיע כתבי לפס, שמה אותם הדברים ששלחתי לתימן הועתקו והגיעו לפס, כן, שבמרוקו. כן. כן. מה ההבדל בין רוח הקודש לנבואה? רוח הקודש זה ממעלה למטה וקצת ממטה למעלה. זה חל על האדם באשר הוא אדם. מה שאין כן, נבואה, שזה לא תלוי בסובייקטיביות של האדם. זה ישירות. איך מבחינים בזה? כנראה מי שבעל רוח הקודש יודע להבחין. יש באורות הקודש פרק על זה. יש בחלק א' סימן קוף למתחק. מה? זה נכון. אז יש כנראה מדרגות. כשנגיע לזה, נתחיל לשאול את עצמנו. בסדר? זה עוד רחוק. כן, הרמב״ם במורה נבוכים אומר, הסיכוי שאדם ינבא, כסיכוי שצפרדע ידבר. זה לא בלתי אפשרי, כן? אבל צריך לדעת שאנחנו, באבונותינו, רחוקים מאוד מן המדרגות האלה. כן. בין היתר, אגב, בגלל אורך הגלות. כן, הרמב״ם שואל במורה נבוכים, מדוע אין נבואה בזמן הגלות? הוא אומר פשוט מאוד. אחד מן התנאים לנבואה זה השמחה. ואיך אפשר לשמוח כאשר אדם נתון תחת עולו של טיפש? שנאמר, מלכה ושריה בגויים, אין תורה גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם.
טוב.
וכבר אמרתי לכם שכל דקדוקי השאלות בעניין זה, עכשיו הוא חוזר לנושא של האיגרת, הנושא העיקרי של האיגרת. כבר אמרתי לכם שכל דקדוקי השאלות בעניין זה, כולם שריגי אילן אחד הם. ואני אצווה לכם בדעתי, זאת אומרת, כל מה שלמדתם בענייני אסטרולוגיה, כנראה שאלו אותו רשימה ארוכה של שאלות, וכולן היו מבוססות על ההנחה שיש אמת באסטרולוגיה. לכן אומר הרמב״ם, כל זה בנוי על נקודה אחת. ואני אצווה לכם בדעתי, גודו אילנה וקצצו ענפוהי, עתרו עפיה ובדרו אינבה. מה זה? זה פסוק בדניאל. שם נבוכדנצר חולם, הוא רואה עץ גדול בחלום, והוא שומע שבא קול מן השמיים שאומר גודו אילנה, כלומר תחתכו את האילן, קצצו ענפוהי, כלומר קצצו את ענפיו, עתרו עפיה, כלומר עשירו את עליו, ובדרו אינבה ופזרו פירותיו. כן? ושם זה רמז לנבוכדנצר שהשתגע ואחר כך חזר לבריאות, חולה, כן? אז כלומר אומר גודו אילנה, תחתכו את העץ הזה ונטעו במקומו עץ הדעת טוב ורע, ויכלו, מה צריך לאכול מעץ הדעת טוב ורע? טובו, לא את הרע שבו, טובו ופריו, ושלחו ידיכם וקחו גם מעץ החיים, תורת משה, והקדוש ברוך הוא יזכנו ויזכה אתכם לארות פריו ולסבוע מטובו עד אשר נחיה לעולם אמן. זאת אומרת, כל מה שראיתם תעזבו את השטויות האלה, תקחו את דעתי. לומר לכם את האמת, לא כל חכמי ישראל הסכימו עם הרמב״ם בזה. למשל, רבנו אברהם בן עזרא כתב ספרים רבים באסטרולוגיה וגם בפירושו לתורה במספר מקומות, הוא מסביר את הפסוקים על פי האסטרולוגיה, אבל הרמב״ם חולק עליו, כנראה שהוא צודק. עכשיו, יש דעה אמצעית בין רבנו אברהם בן עזרא לבין הרמב״ם, זו דעתו של הרמב״ם, רבנו משה בן נחמן, שהוא על יסוד דברי ההגדה עם ביתו של רבי עקיבא, אומר שבאמת אסור לשאול אסטרולוגים, כלומר יש איסור מן התורה לקרוא בהורוסקופ, אבל כלומר מותר לך לקרוא את ההורוסקופ או של שבוע שעבר או של השבוע הזה אם זה לא שלך, כן? של עצמך אל תקרא, אבל אלא אם כן כתוב משהו מהסוג של כשאתה עובר במים תיזהר שלא תתרפז או משהו כזה. אבל הרמב"ן אומר שאף על פי שאסור לשאול את פיהם של האסטרולוגים, אם בא אסטרולוג ואומר לך יקרה לך כך וכך ולכן אל תצא מן הבית, לדעת הרמב"ן אסור לצאת מהבית, אבל הזכות יכולה לגבור על זה, כמו שקרה עם ביתו של רבי עקיבא. עכשיו, כן. כן. נו. יכול להיות. יכול להיות. בשולחן ערוך הוא מביא את סדר. כן. בהלכות עבודה זרה, ביורה דעה, סימן קע"ו או קע"ז, משהו כזה. למשל, נשאלת השאלה של הרמב"ן כתב שצריך להתחתן, שיותר טוב להתחתן בתחילת החודש ולא בסוף החודש. למה? כי בתחילת החודש הירח מתמלא, בסוף החודש הירח הולך וחסר. אז זה הרמב״ם אומר, לפי הרמב״ם זה אסור לקבוע תאריך של חתונה על פי זה. השולחן ערוך אומר שמותר להתחשב בדברי הרמב״ם, אבל כבר כתבו האחרונים שאומנם זה נכון מה שאמר הרמב״ם ברוב החודשים, אבל זה לא נכון בחודש ניסן, כי בניסן יתגלו ובניסן עתידים להיגאל. הרי לפי מנהג אשכנז שמתחילים את איסור החתנות בספירת העומר החל מיער ולא מתחילה מחול המועד, אז אחרי חול המועד יהיה מותר להתחתן, אז זה לא נכון בניסן. עכשיו יש כאלה שאמרו שזה גם לא נכון בסוף אב, כי אחרי אב המזל הרע מתהפך לטובה. יש מי שכתב, עבדי חמד, שזה לא נכון בחודש אלול, כי וגם לא, והוא ביא ראיה מן המשנה, וגם לא בחודש אדר, שנאמר והחודש אשר נהפך להם מששון מיגון לשמחה. אז החודש כולו. יש מי שכתב זה לא שייך בחודש כסלו בגלל החנוכה, אז זה כבר מתוך ה-12 חודשים יש לנו כבר חמישה, ויש עוד כמה שיוסיפו עוד כמה חודשים פה ושם, בסדר? וחוץ מזה כתבו האחרונים שאי אפשר, אם יקשה להשיג אולם בתאריך אחר, או שזה יעלה יותר יקר, אז לא נתחסד בכלל בדבר הזה. בסדר? עכשיו, טוב, אפשר לקרוא את השורות האחרונות ברמב״ם. נכתב בנחת גדול, כלומר במהירות, בי"א בתשרי שנת עתקו לשטרות, כלומר 1506 לשטרות, בארץ מצרים ישע יקרב. בשטרות, זה הספירה סלבקית. זאת אומרת, השנה הראשונה לשטרות זה שנת 312 לפני הספירה. זה המניין שהתחיל בו סלבקות הראשון, ניקטור, כשהקים את העיר סלבקיה. ומאז, זה מה שנקרא בגמרא חשבון מלכות יוונים. והוא היה נהוג במצרים עוד עד ימי הרדבז במאה ה-15, ואצל יהודי תימן עד המאה ה-20. אז הרמב"ם משתמש בו עדיין, כן? בארץ מצרים ישע יקרב. אל יאשימוני רבותיי על קוצר הדברים, שהכתב מוכיח שכתבתיו לשעתו, כלומר כנראה איך שהוא כתב את זה רואים שהוא מהר, ואני תרוד הרבה מרוב עסקי האומות. אתם יודעים מה זה עסקי האומות? הרמב"ם היה הרופא האישי של סלאח א-דין. אז באחד מאגרותיו הרמב"ם אומר, בבוקר אני קם, הולך לרפא את המלך, אחרי זה את הנשים של המלך, אחרי זה את שרי המלך, אחר כך את הנשים של שרי המלך, אחר כך את כל עבדי המלך ושפחותיו, אחר כך אני חוזר הביתה, אוכל משהו קטן, ואז אני מרפא את כל קהיר. ואחרי זה כבר אין לי כוח ללמוד, רק בשבת נשאר לי איזה חצי שעה כשאני שוכב על מיטתי קוראים לפניי בתורה. מעניין. גדול הדור אין לו זמן ללמוד, כי הוא צריך להתפרנס. מתי כל התורה? הוא למד לפני כן, אל תדאג. כל זה היה בגיל 60 כבר, דברים האלה. עכשיו אני רוצה רק להוציא שהרמב״ם קרא לו משהו מעניין. כשסלאח א-דין כבש את ירושלים, הוא הוציא הכרזה וקרא ליהודי העולם לחזור לירושלים ולהקים בה מדינה. מי נתן לו את הרעיון? אולי לזה רומז הרמב״ם של עסקי האומות. למה אני אומר לכם את זה? בגלל שאתם יודעים שיש תמיד הקבלה בין חודשי הקיץ לחודשי החורף. למשל, בין סוכות לפסח יש הקבלה לפי הגמרא. או למשל, לפי בני יששכר, בין ט"ו באב לט"ו בשבט, יש גם כן הקבלה. אני שמתי לב שהיורצייט של הרמב״ם זה כ' בטבת. נו, אז מה מקבילה לזה בחודשי הקיץ? כ' בתמוז. נכון? נפלא, לא? והשם יודע... אתם לא יודעים מה זה כ' בתמוז? זה היורצייט של הרצל. והשם יודע, לולא הרב רבי פנחס שמראו צורו שלח שליח והפציר בי עד בוש ולא זז מפניי עד אשר כתבתי, ולא הייתי משיב עתה לפי שניתנאי, ובעבור זה תדינו לי לקו זכות ושלום אחי וראי ורבותיי ירבה ויגדל. שלום.